היי שלום, אנחנו בעוד תוכנית של הצינוק בערוץ We Act. ככה, אני לא רוצה להכביר במילים, אני רוצה לפתוח את השידור היום עם גדי ברקן, חבר הכנסת גדי ברקן, ועם דבריו היום בכנסת. אני רוצה להגיד לכם שהיום אנחנו נעלה לשידור את אלכס מחולון. אלכס היום בעצם סורב, זאת אומרת, לא הסכימו לקבוע לו תור להימוטולוג, בגלל שהוא לא מחוסן. ואנחנו גם כן נעלה את ליאת מחיפה. ליאת היא גם כן עוד אחת מאותם האנשים שכתבו ודיווחו בעצם דרך אותו פוסט ארוך כאורך הגלות של התגובות שמשרד הבריאות קיבל בעצם בפוסט המפורסם של משרד הבריאות, וגם את התגובה שלה מחקו, וכנראה שזה מבחינתם הייתה תגובה שהם לא יכלו להכיל, ואמרו לנו שהאנשים האלו שסיפרו שהם נפגעו מהחיסון, שמדובר סתם במתנגדי חיסונים ולא באמת מדובר בתופעות אמיתיות. אז אנחנו נדבר גם כן עם ליאת על הפגיעה שלה מהחיסון, אנחנו נגלה עוד כמה דברים מעניינים במקרה של ליאת, אני לא סתם מעלה אותה, יש שם ממש מקרים מעניינים בתוך המקרה שלה, היא תספר לנו גם כן על קרוב שלה, אוקיי? שקיבל את החיסון השלישי ואיך הוא הגיב לזה מעבר לפגיעה שלה. אז בואו נתחיל עם הדברים של גדי ברקן, בבקשה.
אני רוצה להבהיר למען הגילוי הנאות, אני בעד חיסונים, אני הייתי חולה מחלים וגם קיבלתי חיסון ראשון. אבל מה שמשרד הבריאות עושה כנגד הלא מתחסנים וזכותם הטבעית כחופש בחירה והסתה הנוראית, עוד אנשים ירצחו. אני אומר לך, אני רואה בפייסבוק, בטוויטר, הודעות של הורים שמבקשים להחרים את הילדים של כאלה שלא התחסנו. מדינת ישראל צריכה לאפשר גם לאלה שלא התחסנו לחיות כמו בני אדם. לא יכול להיות שאותם אנשים שהם לא התחסנו יהפכו למצורעים יותר מסוכנים מהקורונה. אני קרוב, באמת אני אומר לך, בעצמי למרוד בהוראות שלכם ולא להתחסן בחיסון שני שלישי.
רק היה עדיף שלא תגיד את המשפט הזה, אתה חבר כנסת.
אנחנו חברי כנסת, אבל יש גם אנשים שחיים.
אני בעד להוראות משרד הבריאות.
אני בעד
חיסון, זה לא נכון.
אני בעד, ואני התחסנתי. אני לא מכחיש. אבל בואו תאפשרו לכל מי שלא התחסן, גם לחיות פה בכבוד.
על מה אתה מדבר?
זה משהו אחר, אבל למה למרוד בהוראות?
על מה אתה מדבר? אתה בדבריך השגויים והמתאים רק מחריף את המצב, ופוגע במי שאתה כביכול רוצה לסייע לו. מישהו מכריח?
דקה.
על מה אתה מדבר בכלל?
השר אורוביץ, מלכי לי.
באמת, על מה אתה מדבר?
תפדל.
על מה אתה מדבר?
גדי, תרגע.
השר אחריות. הרי עכשיו, תפסיק, שמעתי אותך. שמעתי אותך, מותר לך, גם מותר לי לענות לך. השר אחריות שכמוך.
מי שגורם למעל מיליון אנשים,
זה דברים מהסוג שאתה מדבר. תתבייש לך. עכשיו בבתי החולים, אז תשב בשקט. אז 100%, אם אתה רוצה שאני אענה לך, אז תשב בשקט. 100%. עכשיו תקשיב.
מה שהכי מעניין אותי זה שהשר אורוביץ ניסה, מה שנקרא, בצורה הכי מניפולטיבית שיכולה להיות, והכי דמגוגית, בבית החולים, בתור שר בריאות אורוביץ, כן, בבית החולים היום, נמצאים במחלקות נורולוגיות, קרדיולוגיות, טיפול נמרץ ומחלקות פנימיות כאלו ואחרות, מלא אנשים שנפגעו מהחיסון, עליהם לא כואב לך? ולא כואב לך גם כן על המתמחים שעומדים 26 שעות על הרגליים? כל כך כואב לך על כל אותם חולים של קורונה שהם יקבלו מהשירות ממתמחים שעומדים 26 שעות על הרגליים? שהמתמחים האלו ביקשו להוריד את זה ל-18 ו-19 שעות. ניסיתם פעם לעבוד 18-19 שעות? מדובר פה גם על אנשים שהם הורים, הורים לילדים. זה מטורף לגמרי מה שקורה במדינה הזאת. כמה כסף מבזבזים על הבדיקות האלו, על בדיקות אנטיגן? בדיקות אנטיגן ו-PCR, הבדיקות האלו, רק הבדיקות האלו, יכולתם לפתוח מחלקות שלמות. על איזה דמגוגיה בגרוש אתה מדבר? אורוביץ, אין רק חיסון. יש גם תרופות. מה קורה עם התרופות? למה אתם לא מספקים לאנשים תרופות? למה אתם לא עושים את הדבר הכי מתבקש, להגיד לאנשים מה לעשות בחמישה ימים הראשונים? איזה מין משרד בריאות אתם, שלא ממליץ על דברים שהם בריאים, וממליץ רק על דברים שהם כביכול איזשהו פתרון, ולאנשים מסוימים זה פתרון סופי, ואתם מכחישים את זה. זה פשוט היום ונורא, לשמוע ככה את שר הבריאות, כאשר יש מישהו, יש איזשהו צדיק בסדום, שסוף סוף מוכן לצאת כנגד הנרטיב, וכמובן הוא עושה את זה עדיין, עם הרבה מאוד חשש, ואומר, אני בעד החיסונים, הוא מחלים, והוא קיבל את החיסון, הוא לא צריך את החיסון, הוא חלה, והוא בריא, והכל בסדר אצלו. מה זה אומר על זה שבן אדם שיחלים, למה הוא צריך לקבל חיסון? זה אומר שמערכת החיסון שלו סבבה לגמרי. אנחנו מדברים פה על מחלה שפגעה אולי ב-0.003%, וגם בהם היא לא הייתה פוגעת אם היו מתנהלים כמו שצריך, אוקיי? אז לצערנו הרב, הדברים שאמר היום גדי ברקן, הם דברים שהם באמת מחלחלים לציבור, ואני רוצה להשמיע שיחה שהתגלגלה לה היום בוואטסאפ, איזה מישהו פשוט היה בשוק ממה שהוא שמע, והוא הריץ את השיחה המזעזעת הזאת שהייתה לו, שהוא ניסה לקבל, רצה לקבוע תור לטיפול רפואי, ותקשיבו מה הוא נענה, עוד מעט אנחנו נעלה אותו, את אלכס, תקשיבו.
בוקר טוב. שלום. היי, אני צריך להזמין תור לדוקטור ויגלר.
מה?
אני צריך להזמין תור בבקשה לדוקטור ויגלר.
למה?
להמטולוגית.
התור הכי קרוב אצל דוקטור ויגלר זאת 4.5 חודשים. אין לנו תורים פנויים בכלל.
הבנתי, לא נורא, אז נקבע.
מה?
אז אני נקבע בכל מקרה.
אז תקשיב, יש לך הפניה, נכון?
כן, בוודאי.
אתה מחוסן לקורונה?
לא.
אז אתה לא יכול להתקבל פה, אני מתנצלת.
בגלל שלא מחוסן?
נכון, אנחנו מקבלים אנשים מחוסנים, זה הוראות של משרד הבריאות, ואתה בפרט שאתה חדש, אז אני רק לא יכולה לקבל אם אין לך חיסון.
בגלל שאני חדש, כאילו?
כן.
לא הבנתי.
אז אנחנו לא יכולים לקבל, אדוני.
נשמע ממש מוזר, סלקציה כזאת רפואית.
מה?
זה נשמע ממש מוזר, סלקציה רפואית, לא לקבל משום חוסן.
אני אסביר. ברמטולוגיה זה לא רופא משפחה. זה צריך לעבור, פשוט אתה חדש. היא לא יודעת את הרקורד של המחלות או מה שיש לבן אדם.
כמו כל רופא.
מה?
כמו כל רופא.
כי כשהוא מכיר את הפציינט, אבל כשלא מכירים, צריך להיות מחוסנים. או שאתה צריך לעשות בדיקה של 72 שעות לפני כן. אז אני ארשום אותך ברשימת המתנה לעוד חודשיים, שאני אתקשר אליך מתי התור, ואתה צריך לעשות בדיקה של 72 שעות, ולראות שאתה מחוסן. ואני אשמח לראות, טוב לי, אשמח לראות אותך.
אין בעיה, בסדר גמור.
אוקיי. מה השם שלך?
חנוב אלכסנדר.
אלכסנדר?
כן.
והטלפון שלך?
054.
כן.
314.
314.
4941.
ויש לך הפניה מרופא, נכון?
נכון.
אז אני עוד חודשיים מתקשר אליך לקבוע לך מתי התור בערך, לעוד חודשיים נוספים, ואתה תצטרך לעבור בדיקת קורונה.
הבנתי. טוב, מה זה, זה הנחיה אצל כל הרופאים סתם? סתם בשביל ידע כללי, זה כאילו הנחיה לכל הרופאים ככה?
צריך לעבור את הבדיקה של קורונה, בוודאי, כי תשמע, יש כאן מטופלים, צריכים לדעת אם שתהיה בריא, אתה בריא. אתה צריך לעשות את הבדיקה, לא? לפחות הבדיקה הם לא תקטע חיסונים.
טוב, בסדר.
בבקשה, אדוני.
תודה.
אלכס, אתה שומע אותי?
כן, אני שומע.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור. אני, אתה יודע, סקרנית לדעת כמה דברים. אחד, מה היה קורה לו בן אדם, קצת פחות עם אורך רוח ממך, היה מקבל תשובה כזאת, איך הייתה מסתיימת השיחה הזאת? ושאלה שנייה, לא הבנתי מה הקשר לזה שאתה חדש.
אני רוצה להתייחס קודם כל לזה שאני חדש. אני התקשרתי לקבוע את התור, האמת, מתוך מרפאה, שהייתי במעמד של איזו בדיקה מסוימת היום בבוקר, והתייעצתי עם הרופאה לאיזו הרמטולוגית היא ממליצה לי. אני לא אגיד את השם של הרופאה, עדיף, והיא ממליצה לי לרופאה הזאת ללכת. עוד שהייתי במרפאה בעצם יצאתי איתם קשר. וכשאמרה לי את זה, זה היה ממש מוזר, כי ברגע זה נתון עשיתי בדיקה מסוימת אצל רופאה שגם לא מכירה אותי, ולא היה שום דרישה כזאת. ומנגד, היא כן בורשת את זה.
כן. זה היה נשמע גם כן שהיא ככה...
איזשהו תירוץ לא להביטו, אני לא יודע אפילו מה להגיד.
כן, אבל את היית מאוד נחמד, אז היא הסכימה ל-PCR של 72 שעות.
כן, אם לא הייתי נחמד וממשיך לנהל את השיחה, סביר להניח...
זה היה נגמר אחרת.
כן, השיחה הייתה מסתיימת, או ש... בוא נגיד ככה, קצת יותר עצבים, אם זה היה מישהו אחר.
כן. אתה עובד של במערכת הבריאות לשעבר, נכון?
נכון.
אתה רוצה לספר לי למה בתור בן אדם שמגיע בעצם ממערכת הבריאות אתה לא רוצה להתחסן? מה, אתה לא סומך על הזריקה? למה? תתחסן וזהו, מה?
אני אגיד לך משהו. אני גם, כשעבדתי במערכת הבריאות, אני לא התחסנתי לדוגמה לשפעת, כמו שראה. הרוב הצוות
הגדול... למה לא חסנת לשפעת? שפעת זה מחלה איומה, ויותר לפעמים יכולה להיות יותר איומה מקורונה. היא פוגעת גם בנשים וערבים וילדים.
אני כבר אגיד לך, אבל למה בעצם גם רוב הצוות הרפואי לא מתחסן בשפעת? מאותה הסיבה שהם קצת למדו רפואה, קצת למדו דברים, אם זה באוניברסיטה, אם זה בקורסים כאלה ואחרים. ומבינים שחייבים את המערכת החיסונית שלנו. וברגע שאנחנו שמים את החיסון של שפעת, מה שקורה, לשנה הבאה, המוטציה, הגוף לא יודע להתמודד מול המחלה באופן טבעי, ובאופן קבוע צריך לקבל כל הזמן את החיסון של השפעת, אם לא, המצב יהיה גרוע לאותו בן אדם.
זה קצת מזכיר לי את הקורונה, לא?
כן. עכשיו, זו הסיבה בעצם גם לשפעת למה לא מתחסן, כי אני נותן לגוף שלי להתמודד עם המחלה, ולשנה הבאה, לכל מוטציה שתהיה, הגוף שלי יודע, בפנים, ב-DNA שלו, יודע איך כבר להתמודד עם מחלה מסוימת, אז יודע להתפנן למחלה אחרת. כמובן גם עם הקורונה, אבל עם הקורונה קצת סיפור אחר. כי עם הקורונה, אני באופן אישי, לא נרחיב יותר מדי, יש לי בעיות רפואיות. אני לא מעוניין להגדיר לי את הבעיות רפואיות לא בהכרח חיסונים, מכל דבר כזה או אחר. וכאשר משרד הבריאות או כל רופא לא יכול לתת לי מענה מה התופעות או סיבוכים שיכולים לגרום לי, או להחמיר לי בעיות רפואיות מסוימות, אז אני מנה לקבל טיפול רפואי שהוא לא באמת יכול להועיל לי. או אפילו להזיק במקרים מסוימים שאנחנו ענת תעלה לשידור גם כן.
כן. תראה, אני אגיד לך משהו. בעניין הזה של החמרת התופעות לאנשים שכבר סובלים מאיזושהי בעיה, שבעצם רוב האנשים שקיבלו ראשונים את החיסונים, הם היו בעצם אנשים שהם בקבוצות סיכון, שאו אנשים חולים, או אנשים מבוגרים, כן? או אנשים מבוגרים וגם חולים. ומה שמעניין, זה שאני רואה את זה כאילו כמכנה משותף לאנשים שהם חולים בכל מיני מחלות, אוטואימיוניות, או סכרת, או פשוט, או סרטן, הם מספרים שהמצב שלהם פשוט החמיר מאז החיסון. הם פשוט כולם מדברים על החמרה. אז כנראה שאולי עשית בשכל, אבל הם מנסים להקשות עלינו את החיים, נכון?
כן, הנה העובדה הזאת היא שהם ניסו להקשות על החיים. כמובן, אנחנו נמצא פתרונות אחרים, נצרתים לדאוג לעצמנו, וחשוב זה לא לוותר להם, זה הכי חשוב, לא משנה מה.
להראות להם שזאת גם לא הדרך, ו... יפה דיבר היום גדי בכנסת.
שפוי, אני חושב שהוא יישאר בכל השפוי הזה.
על זה אני לא בונה. אני אומרת, יש דברים שמה שנקראים קורים בזמן הווה, בוא נתייחס למה שקרה והיה באותו הזמן, אחר כך הדברים משתנים, ואנחנו ראינו איך כולם מחליפים פה כל מיני צבעים, מאלי אבידר עד יפעת שאשא, וכל אחד מסיבותיו, כל אחד באמת מסיבותיו, לא ברור כאילו מה קורה שם. אז אתה יודע, מה שמעניין אותי זה שהיא דיברה על הבדיקות, אני לא מוצאת הרבה היגיון בכל מה שקורה כאן, כן? אבל היא דיברה בעצם גם כן על הבדיקות PCR, בוא נראה רגע מה אומר הממציא של בדיקות ה-PCR, קרי מוליס, אוקיי? שנייה אחת.
Carry, how do they misuse PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there?
I think misuse PCR is not quite, I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. But the real misuse of it is that you don't need to test for HIV. You don't need to test for the other 10,000 retroviruses that are unnamed also in the subject. See, somebody that's got HIV generally is going to have almost anything that you can test for because they have definitely been, HIV is a fairly rare virus. There's only 1 million of us out of 250, 300 million people in America that have that virus. So you have to get around, either your mother had to have it and pass it to you, or you have to really be paying a lot of attention to people that do have it and paying only attention to them and get a pretty good chance of getting it that way. It's hard to get it, but if you have it, there's a good chance you've also got a lot of other ones because you've been in the market for, it's been possible for you to get a lot of, to test for that one and say that has any special meaning is what I think is the problem. Not that PCR has been misused. It's like, it's not an estimation. No, it's a really quantitative thing. It tells you something about nature and about what's there, but it allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. See, that's not a misuse. That's just sort of a misinterpretation.
Even after
after all the these PCR, this quantitative PCR, that if you just get down to a basic virological count, it's still 1 in 1,000 to 1 in 10,000, HIV in 1 to 1 in 1,000, 1 in 500 to 1 in 1,000 T cells.
It is. No, there's very little of what they call HIV, and what's been brought out here by Phil Pott and Isai already, the measurement for it is not exact at all. It's not as good as our measurement for things like apples. An apple is an apple. You know, you can get something that's kind of like, if you got enough things that look kind of like an apple and you stick them all together, you might think of it as an apple. But and HIV is like that. Those tests are all based on things that are invisible, and they are, the results are inferred in a sense. PCR is separate from that. It's just a process that's used to make a whole lot of something out of something. That's what
also,
it is. It doesn't tell you that you're sick, and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. That's why it's not.
So even if you believe in HIV, it can't tell the difference between virus particles or active live virus. I mean, there's a lot of questions involved in this. Mm-hmm. Guys, thank you very, very much. I don't know what else I can say but to let you know that we will hold more events where people can get together. Hopefully not when they're all out of town for the holidays, but when we can have a really, really continuing and a growing movement of people asking simple questions.
טוב, אז עוד דוגמה בעצם, אתה רואה שיש שם באמת מה שקורה שם בשיחה הזאת, אתה רואה שיש שם אקטיביזם, יש שם פשוט מה שנקרא פסאודו מדע, יש שם איזשהו, רואים שהשתמשו ב-PCR בצורה כמו שעושים עכשיו עם הקורונה, והוא אומר, אם אתה בודק בן אדם ואתה תמצא אותו חיובי, זה לא אומר שמה שמצאת אותו חיובי באמת הולך לפגוע בו, זה לא אומר שבאמת מדובר בנגיף חי. ופה יש לנו את כל הדבר הזה עם האסימפטומטיים, כן? שהם מנסים למה שנקרא לעצור שרשרות הדבקה. ממתי בודקים בן אדם, שאתה היית הולך לרופא, הוא שאל אותך איך אתה מרגיש, נכון?
נכון.
אז אתה אומר לו, אני מרגיש טוב. קמתי בבוקר, שתיתי קפה, הטעם שלו היה נפלא, אוקיי? פגשתי חבר, יצאנו ביחד לריצה של קילומטר, כן? ואז הוא אומר לך, תשב, הוא דוחף לך מכה לאף, ואז הוא אומר לך, אתה חולה.
זה מושג חדש שהמציאו ברפואה במדע, אסימפטומטיים. זה לא יקיים בשום מקום, לא בספרות הרפואית, לא בשום מקום שיש דבר כזה אסימפטומטי. יש חולים ויש לא חולים. יש מי שנדבק. הוא נדבק, אבל זה שהוא נדבק והוא לא חולה, אסימפטומטיים זה משהו ש... אי אפשר אפילו להסביר את זה, את הטמטום הזה.
זה טמטום מטורף, ואני רוצה להגיד לך שזה כאילו מוזר מאוד, כי גם בכל מיני הזדמנויות מדברים על זה, ואומרים, תפסיקו לבדוק אנשים לא חולים, תפסיקו, ויש פה עסקה, אתה מבין שיש פה עסקה גדולה מאוד.
אבל אתה יודע מה העסקה הזאת? מי שנבדק, זה אך ורק אותם אנשים שהלכו להתחסן. רוב הנבדקים הם אנשים שהתחסנו, ברובם. מה זה אומר?
לא כולם, אני חושבת שיש הרבה מאוד. יש גם אנשים שלא התחסנו שהם גם נבדקים, והם נבדקים יום-יום ועושים עליהם יופי של בוכתות.
אבל ברובם המחוסנים שמפחדים על עצמם ומפחדים, והם הולכים כל הזמן לבדוק את עצמם.
כן. תראה, אתה ואני יושבים כאן ורוצים לגלות את האמת. ולהבין רגע מה קורה פה, ולהבין למה אנחנו צריכים לכפות על עצמנו איזשהו תרכיב, שאנחנו מרגישים שמערכת החיסון שלנו מספיק חזקה וטובה, ואנחנו רואים גם את הסטטיסטיקות, ורואים את הסיכון מול הסיכוי, ואנחנו רואים גם כן את הגרפים, ואנחנו באמת מסתכלים על כל הדברים האלו בצורה כזאת. אבל יש אנשים שרואים את המשבר הזה ממקום אחר. הם עשו תוכנית עסקית, יש להם יש להם מניות, יש שם יושבי דירקטוריון, ויש שם בעלי מניות, והם רוצים שיראו להם את הכסף. והבדיקות האלו של האנטיגן, הבדיקות האלו של האנטיגן, דרך אגב, היה ב... לפני כמה חודשים, ככה הם דיברו על זה, למה משרד הבריאות נותן לאיזושהי חברה חיצונית, כן? לעשות את הבדיקות, ב... זאת אומרת, אתה רואה שהם חילקו שם. למה הוא נותן לאיזו חברה חיצונית מסוימת לעשות את זה ב... בשדה תעופה, וגם לפי מה שאני יודעת, אותה חברה גם היה לה איזשהו קשר לכל הסיפור הזה, לאיזושהי פרשייה של שחיתות, ואני לא אגיד שמות כי אני לא רוצה... להיכנס לזה ברמה הזאת, אני רק רוצה להגיד שיש מישהו שסופר את הכסף, אוקיי? אז זאת אומרת, זה גם משהו, שנייה נפלה לי אוזנייה, זה גם משהו מאוד מאוד פוליטי, זאת אומרת שאנחנו יכולים לבוא ולדבר מהבוקר עד מחר, ולהגיד זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, אבל עד שכאילו אנשים יתחממו על זה מאוד מאוד מאוד, כן? הם יודעים כאילו שבאיזשהו שלב הם יהיו חייבים להפסיק עם הדבר הזה, אני מקווה, מקווה מאוד. אבל מישהו שסופר, אתה מבין, יש פה לחצים פוליטיים. ועושים דברים שלא עניינים.
לא, לדאגה של בריאות הציבור. ואני גם יכול להגיד לך במילה אחת של לוחק את זה, שלא לדאגה של בריאות הציבור. מבחינת המדע, אם אנחנו כרגע בניסוי פה, מה שאומר שיש לך קבוצה של מחוסנים וקבוצה של פלצבו. נכון?
כן, אז אנחנו קבוצת הביקורת, למה לחסל אותה?
אז רגע, אז אם יש לך קבוצה של פלצבו, קבוצה של הביקורת הזאת, למה הם קיבלו תו ירוק ומסתובבים בינינו ויכולים להדביק ולדבק? ויש להם תו ירוק. איפה האינטרס הבריאותי פה?
נכון? וזה מה שמביא אותנו גם כן לסחיטה באיומים שלהם. זאת אומרת, מצד אחד, הם סחטו אנשים, הם שמו אנשים בסגרים, לקחו מהם את הזכויות, ואז אמרו להם, אנחנו נשחרר לכם אם תתחסנו. זה סחיטה באיומים. ככה מתנהג בריון, אוקיי? אומר, אני אקח ממך משהו, נכון? זה חטיפה אפילו, חטפו לנו את הזכויות שלנו, יש פה סחיטה באיומים, יש פה חטיפה, יש פה גם מתן שוחד, היום, כן? אתה רוצה לראות משהו?
במה?
אז תראי, זה באמת באמת מאוד מעניין, שנייה, אתה הולך להיעלם אבל אתה איתנו, כן?
אני פה.
אוקיי, אז רק שנייה אחת כדי שיראו את זה, אז ככה, שימו לב, הורים מקבלים מיילים בנוסח הזה, אוקיי? הורים לילדים בבתי הספר, אתה רואה את זה, אלכס? אני אקריא. אז זה מנאמן קורונה, בטח שמעתם על נאמני קורונה. הורים יקרים, שלום, שמי עדי, הצטרפתי לצוות בית הספר לתפקיד נאמן קורונה, כחלק מהתפקיד אסייע למנהלת בניהול אורחות החיים לצד הקורונה, וקיום הנחיות משרד הבריאות, על מנת לעצור את שרשרת ההדבקה ככל שניתן בקרב תלמידים וצוות החינוך בבית הספר. כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה והרצון לצמצם את ההדבקה האפשרית, אנחנו מעוניינים להצטרף כבית ספר לתוכנית מגן חינוך. נדרשת הסכמה של לפחות 75% מכלל ההורים והצוות החינוכי, מספר זה כולל גם תלמידות ותלמידים מחלימים, לבדיקות דיגום שבועיות, מחלימים מחלומות לא ידרשו לבדיקות הדיגום, רק נדרשים להסכמה וחתימה לתוכנית מגן חינוך. כל תלמיד, המשתתף בתוכנית מגן, זכאי לתו ירוק למשך שבוע ימים. שנייה רגע. מה אתה אומר? זה שוחד. זאת אומרת, היה לנו פה, אנחנו ממש פה בארגון פשע, היה לנו חטיפה, סחיטה באיומים, ועכשיו הם מתחילים לשחד, ובואו נוסיף לזה עוד משהו, ואז בואו נראה גם... בוא
רגע,
אני
נסה
לזה.
להבין, אבל בשבוע הזה, מה קורה עם הילדים?
לא יודעת, הוא יכול להיכנס, הוא יכול להיכנס... הוא יקבל תו ירוק, הוא יקבל תו ירוק, אוקיי? ועכשיו, אם הוא בלי תו ירוק, נחשב לילד מדבק, עם תו ירוק, נגמר הסיפור. אז אולי אל תחלקו בכלל חיסונים, בואו תחלקו תו ירוק. בואו תחלקו תו ירוק לאנשים, וזה נגמר הסיפור, נכון? כי תו ירוק, נכון? התו ירוק מגן עליך. אתה פשוט הופך להיות מוגן. אז בואו נראה גם כן את, את ההיגיון הצרוף הזה של משרד הבריאות. שנייה רגע, בואו נראה. הנה, בואו נראה את זה. שנייה. הנה, תראו. דוקטור אלראי פרייס, מקימים ועדת חריגים לתו ירוק. ראש שירותי הבריאות בישרה בכנסת כי הוועדה תתמקד במי שסבלו מתופעת לוואי חמורה לאחר החיסון השני. אל ראי פרייס, אין שום כפייה על אף אחד. להתחסן תמיד יש אפשרות גם לערוך בדיקת קורונה. במקביל נמשכת הירידה במספר החולים קשה, מקדם ההדבקה, נותר נמוך, בלה בלה בלה. אז...
אם אתה לא נכנס לקניון ללא חיסון, זה כן כפייה.
נכון. לא, זה לא
כפייה. גם ניצן הורוביץ היום אמר את זה גם כן. אותו דבר, אף אחד לא כופה על אף אחד.
לא, מה פתאום? אף אחד לא... אם הם מספרים את השקר הזה מספיק פעמים, אנשים מאמינים עליהם, כי אני גם שומעת את זה ברחוב, אבל אף אחד לא כופה עלייך כלום. לא, אף אחד לא כופה עליי כלום, אבל הוא לוקח ממני זכויות, והוא מצר את צעדיי, והוא עושה כל כך הרבה דברים, מעמיס כלכלית, אנשים, אין כפייה, אנשים פיתרו אותם, מפטרים אותם מהעבודה, מעבר להסתה החמורה שקורית כאן, שזה פשוט... כן? אז אני רוצה לדבר רגע כאילו על איך זה יכול להיות, כן? שרוצים לתת, הרי הם מקפידים, כל כך מקפידים על התו הירוק, אסור, מה פתאום, אתם תדביקו אותי. אז מה יקרה עכשיו למחוסנים, כן? שמאוד מאמינים שהתו הירוק מגן עליהם, הם התחסנו, והם עדיין צריכים את התו הירוק כדי להגן עליהם. שזה, לא יודעת, אם הם מקבלים את זה, אז אני מבינה למה הם קיבלו את שאר הדברים ומאמינים לשאר הדברים. אם הם מאמינים לזה, אז אפשר למכור להם הכל.
לא כולם, אני עם הרבה שהתחסנו שאני מדבר איתם, הם המון אומרים, עשיתי את החיסון, לא בגלל שאני דואג לבריאות שלי, בין אם זה בוגרים, בין אם זה צעירים, אלא בגלל שאני רוצה לטוס לחול, אני רוצה לנסוע למלון.
נכון. נכון, אז אני מסכימה איתך שיש כאלו אנשים, אבל אני מדברת על אלו שמאמינים בזה, אנשים שפגשתי אותם, שהם בעצם הבינו שאני לא מחוסנת, הם פשוט התרחקו ממני. אתה יודע, זה מזעזע לראות את זה קורה בלייב, שבן אדם שאתה מדבר איתו ואתה בקשר כזה... נחמד כזה, ואתם מדברים, ואז הוא מגלה שאתה לא מחוסן, והוא אומר... מה, אתה לא מחוסה? הם כאילו ממש נכנסים לאלם ובורחים, ממש פיזית בורחים. אז עכשיו האנשים האלו צריכים לדעת שמשרד הבריאות סותם את הפה. זה סתימה של אלו שנפגעו מהחיסון, ואז הוא נותן להם תו ירוק, אוקיי? כי הם נפגעו מהחיסון. זה הגיוני, מה זה? פרס ניחומים? אז עכשיו הוא לקח מהם את הזכויות, והם רצו ועשו חיסון כדי להשיב לעצמם את הזכויות, ואז הלכה להם הבריאות, ויתנו להם פרס נחומים ללכת לאיזו הופעה שאולי כבר הם לא יכולים ללכת אליה. כאילו, מה קורה פה? ואז מה קורה עם האנשים שמאמינים למשרד הבריאות שהם נמצאים בסכנת נפשות אם הם יעמדו ליד בן אדם לא מחוסן, אוקיי? והם כבר קיבלו את החיסון השלישי, והם עוד עם מסכה על הפנים, תבין כמה אמון יש להם בחיסון הזה, ואז משרד הבריאות שם להם, אוקיי, בגלל כל המניפולציה הזאת, הוא שם להם לידם, עכשיו גברת בקאמרי יושבת, ולידה יושבת מישהי שהיא נפגעה מחיסון, ובעיני משרד הבריאות, אוקיי, היא לא מחוסנת. היא רק קיבלה תו ירוק כפרס ניחומים. מושלם, נכון?
מאוד מושלם.
אני נזכרת בגברת הזאת שאילצו אותה לקום, היא כבר, לא יודעת מה, ראית את ה... זה היה באבימה, אם אני לא טועה, עם קושנר זה היה? עם מי זה היה? לא קושנר.
כן, קושנר, כן,
אוקיי. שפשוט זה מטורף. כן?
אבל זה מניפולציות של הממשלה. מי שמייעץ לממשלה מה לעשות, להפעיל את הלחץ על האזרחים. האזרחים לא מודעים אפילו לזה. זה ממש טיפת מוח מלמעלה.
נכון.
אני מאמין שאתה יודעת גם על זה.
אלכס, איך אתה הולך לרופא הזה בעוד 4.5 חודשים, או שכי 4.5 חודשים, המטולוג, זה משהו
שקשור? זה לא נורמלי.
מה זה המתנה הזאת, 4.5 חודשים?
אני לא יודע, אני עוד לא נתקלתי בדבר כזה. אני באמת לא נתקלתי. היום הייתי צל...
זה קשור לרוח התקופה? אולי זה קשור לאיזה 20-30 אלף תגובות בפוסט של משרד הבריאות? יכול להיות שיש קשר ל...
יכול להיות בגלל שהוא שמע שאני לא...
לפגיעות, ל...
אין הסבר.
אבל 4.5 חודשים היא אמרה לך עוד לפני שאמרת שאתה לא מחוסן, לא?
לא, אבל גם לא שמעת משהו אחר.
מה?
היא אמרה שזה 4.5 חודשים המתנה, אני אחזור לך בעוד חודשיים.
בעוד חודשיים, כן.
כן, את אמרת לי את זה בעצם, אם אני כן. לא יכולה, אני אמרת את עצומת
כן.
לב לזה.
כן.
בוא נבדוק כמובן אם בעוד חודשיים בכלל תתקשר.
זה מזכיר לי את הסלקטורים בכניסות למועדונים, כן? זה מסיבה פרטית, אתה לא מצרן בעינינו. דרך אגב, יש חוק נגד זה. אתם מבינים? אתה מבין כאילו מה קורה פה? יש חוק שאסור להפלות.
אבל עם זאת, בדקתי עם מכבי, התקשרתי למכבי ללא הפסקה, דיברתי עם אחד הנציגות, הנציגה אמרה לי שזה נתון להחלטה של הרופא, אבל יש הוראה של משרד הבריאות לא לקבל מחוסנים, זה רק נתון להחלטה של הרופא.
כן. טוב, אנחנו כבר... אנחנו כבר הבנו ש...
יש גיבול ל...
יש, כן, יש. יש, מה שנקרא, מי שמעוניין לעשות את חיינו קשים. אלכס, תודה רבה.
חשוב, להגיד.
בטח.
אנשים שלא משנה באיזה סיטואציה, אם זה חיסון, אם זה מסכה, אם זה מקום עבודה שמאיים להתפטר, אל תפחדו. אל תפחדו. הם כל הזמן רק מאיימים ומאיימים ומאיימים. הרבה דברים הם לא יכולים לעשות. הפחד זה מה שבסופו של דבר נותן לאנשים להישבר וללכת בעקבות ההנחיות הלא הגיוניות האלו.
מסכימה איתך.
פשוט לא לשתף פעולה, להגיד יש לנו את החיים שלנו ואנחנו דואגים לעצמנו. ולמצוא פתרון את הרופאים, כמו שאני אמצא רופא אחר, למצוא פתרון את האחרים.
אל תשכח להקליט את השיחה.
לא שמעתי.
אל תשכח להקליט את השיחה.
אין בעיה.
טוב, לילה טוב, אלכס.
תודה רבה לך.
תודה לך, אני צריכה לקרוא לליאת שתצטרף אלינו, תודה לך, ביי.
ביי, לילה טוב.
טוב, אז בוא נראה, ליאת כבר מוכנה, ואני אעלה לשידור עכשיו את ליאת מחיפה. ליאת היא אחת מהבנות שגם כן כתבה תגובה בפייסבוק, בפוסט המפורסם הזה של משרד הבריאות, שרץ בכל העולם. תקשיבו, הפוסט הזה רץ בכל העולם, עשה לנו ממש ממש שירות טוב, שאנשים ידעו מה קורה כאן בארץ. יש הרבה הרבה פייק ניוז שמפיצים לגבי הצלחת החיסונים, whatever, ולא מפרסמים את כל הפגיעות בארץ מהחיסונים. אז בואו נוסיף את ליאת. היי, מה נשמע? אני רק אסדר את האוזנייה שכל רגע נופלת לי פה, ואני מיד איתך. ליאת?
כן.
שומעת? היי, מה נשמע?
בסדר, טוב.
טוב, תקשיבי, הסיפור שלך מעניין במיוחד. יש פה כמה דברים, אוקיי? יש פה כמה דברים בסיפור שלך. א', את נפגעת מהחיסון, נכון?
נכון.
ואת עשית שני חיסונים, את רוצה לספר לנו מה עבר עלייך?
עשיתי את החיסון השני, כמה שעות אחרי זה התחלתי להרגיש מחנק, רעידות, התקשרו למד"א, הגיעו מד"א, אמרו לי, זה נראה כמו תגובה אלרגית, תקחי סטרואידים ותראי אם זה עובר לך, אם זה לא יעבור, נפנה אותך לבית חולים. באמת לקחתי אחרי שעה, שעתיים זה עבר, 48 שעות הייתי מרותקת למיטה, ברמה שאני חשבתי שאני לא יוצאת מזה. אחרי 48 שעות זה עבר, לא הרגשתי יותר כלום. כארבעה חודשים אחרי זה, ביום אחד פתאום הפסקתי לבלוע. פשוט לא מצליחה לבלוע רוק, לא מצליחה לבלוע מזון. מד"א הגיעו אליי שוב, פינו אותי למיון, במיון עשו לי אק"ג, חשבו לאיזה דלקת שריר הלב, כי היה לי גם לחצים בחזה, הכל יצא תקין, גם הבדיקות דם, עד היום אני מטורטרת מרופא לרופא, אף אחד לא יודע בדיוק להצביע על למה זה קרה, ממה זה קרה, כמובן אין שום קשר לחיסון, למרות שאני מסבירה שהייתי בן אדם בריא לפני כן, ככה אני מטורטרת במשך כבר חודשיים כמעט.
ומישהו פנה אלייך ממשרד הבריאות, מישהו לקח ממך איזשהו עדות על כך שנפגעת, זה רשום איפשהו, זה דווח, מה קורה עם זה?
לא, רק אחרי החיסון הראשון קיבלתי הודעה מהקופת חולים שלי, אם חוויתי תופעות לוואי, שבראשון כמעט לאף אחד לא היה. דווקא בשני כשיש את התופעות לוואי, לא קיבלתי שום הודעה אם חוויתי איזשהו תופעות לוואי.
מתי התחסנת?
במרץ, לשני.
אוקיי, בסדר גודל של 7 חודשים, ומה השיקולים שלך היו להתחסן?
לקבל את התו הירוק.
אוקיי, לא פחדת מהקורונה?
לא, ידעתי שאני בן אדם בריא. זה בעיקר באמת כדי לנסוע לחול ולא לעצור את החיים שלי.
כן, זאת אומרת, התו הירוק בעצם מצר לך את החיים, ולא, מה חשבת על החיסון? את חשבת שהוא מסוכן? את חשבת שקרה לך
חיסון? אני התנגדתי בהתחלה כשפתחו את זה לשכבת הגיל שלי, אני התנגדתי. אני לא
למה? למה? למה התנגדת?
המילה הזאת ניסיוני, שבאותה תקופה נפלט לראש הממשלה בזמנו, נורא הלחיץ אותי, והבנתי שמשהו, אבל המניפולציה וההפחדה שאני לא יכולה לטוס לחול ויצרו לי החיים, לצערי, באותה תקופה שיחקו.
כן.
וזה הצליח להשפיע עליי.
כן. אז זאת אומרת, כאילו זה קצת נשכח כאילו מהמודעות שלך, וראית הרבה אנשים מתחסנים, ואמרת, נזרום עם זה, ונקבל את התו הירוק, ונעבור את זה. כאילו, זה לא היה נראה לך מסוכן. אם זה היה נראה לך מסוכן, היית עושה חיסון?
לא. היום, אם זה היה היום, בוודאות לא הייתי עושה את זה.
אוקיי, עכשיו מה קורה? את נחשבת עכשיו בוא נגיד עוד כמה ימים, ב-17 לאוקטובר, מתחיל אמור, נכון? אני לא יודעת אם יתחיל או לא, אבל הם אומרים שאמור להתחיל התו הירוק החדש, נכון?
נכון.
אוקיי, שזה אומר שאנשים ש... התחסנו מעל לחצי שנה את החיסון השני, כבר לא נחשבים ביניהם מחוסנים. את עשית בדיקות, נכון?
נכון, בדיקות סרולוגיות. נכון.
Okay, אז אני רק רוצה להראות את הבדיקה הסרולוגית שלך, אז סליחה אם אני נעלמת, אם את נעלמת, שנייה רגע, הנה, אז רק רגע. הנה, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו בעצם רואים כאן את ה, מה שמתחת ל-13 יחידות נחשב לשלילי, נכון? ומה שנמצא בין 13 ל-22 יחידות עבור מחוסן או מחלים, זה נחשב לחיובי. והתוצאה שלך כמה היא?
מעל
22. 118 פוזיטיב. זה מה שרשום כאן. מעל או שווה ל-22, נכון? זה שווה חיובי. אני לא יודעת מה מסמל ל-118. זה מסמל בעצם את רמת הנוגדנים שלך? ה-118? כן. שזה כן. המון.
זה אומר שיש לי רמת נוגדנים מאוד מספיקה ואין לי צורך בבוסטר.
נכון, אבל בעיני משרד הבריאות...
בעיני משרד הבריאות, נכון, נכון, יצרתי קשר איתם, ביקשתי מהם שיקחו אותי לוועדת חריגים, שיתנו לי הערכה לתו. התשובה שלהם זה אם לך בדיקת PCR חיובית, ואת מוכיחה לנו שהיית חולה, או מאיפשהו הנוגדנים האלה, אנחנו לא יכולים להעריך לך את זה.
אני מבינה, אוקיי, זאת אומרת, ברגע ש... אין בדיקת PCR שמראה שאת החלמת מהמחלה, כי הם לא אומרים, מהחיסון אין כאלו נוגדנים. זאת אומרת, מבחינתם, אוקיי, ברגולציה שלהם, אם אין PCR שאימת את זה שאת היית חולה, שיש לך פוזיטיב על PCR שאת היית חולה, זאת אומרת, שיהיה רישום, ליאת הייתה חולה ב...
נכון, כל עוד לא נמצאת היא ממש חיובית לנגיף.
יפה, אז את אומרת שאת קיבלת את הנוגדנים האלו מרוח הקודש, את מריה, סליחה אחותי, את לא ליאת, את מריה, נכון? כאילו, מבחינתם, את לא נכנסת להיריון, אם אין לך בדיקה חיובית של הריון, אבל את בהיריון, אבל אם לא, בדיקה חיובית להיריון, את לא בהיריון.
אני חייבת לציין שהרופאת משפחה שלי, דיברתי איתה והיא אמרה לי, את כנראה היית חולה לפני שקיבלת החיסון, ויכול להיות שגם בגלל זה הגבת רע לחיסון השני, כי היה לך כמות נוגדנים.
אופה, אז אני אומרת... אז בשבילך הכנתי משהו. בואי נצפה רגע באיזשהו סרטון, ואז תמשיכי מה הרופאה אמרה לגבי מחלימים ופגיעה מהחיסון. אולי פה קבור הכלב, בוא נראה כאילו, אולי זה חלק, כן? אני מאמינה שיש אנשים שנפגעו שהם גם לא החלימו משום דבר, והם גם לא היו חולים בשום דבר, אבל יש פה נתח של אנשים שנפגעו, וצריך להגיד את זה, בגלל שהמדינה פשוט מחסנת ללא הבחנה. אין שום הבחנה, אין שום... כולם עומדים בתור כמו... אדרים, סליחה, זה מה שקורה כאן. אז בואו נראה איזשהו קטע מסוים עם ערד ניר, שנייה אחת. תראי, זה קטע מאוד קצר, 3 דקות, זה מדבר על כמה דברים, אבל גם על העניין הזה של המחלימים. ערד ניר מזכיר את זה, שימי לב.
אתה מסתכל באתרים של המרכז לבקרות מחלות ורקאי, של ה-FDA, של ה-WHO, של איגוד הבריאות העולמית, באף אחד מהם אין את כל תופעות הלוואי המשונות ומשונות האלה שמדווחות.
סדר עולמי, שוב שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו עם הגל הרביעי של הקורונה שממשיך לדעוך בלי סגר, אבל עם חיסון שלישי לכל, בוסטר. זו האסטרטגיה שבה נוקטת ממשלת ישראל ומשרד הבריאות, אלא שיש מי שטוען שבלהט הזה לחסן את כולם כמה שיותר מהר, מקצרים כאן פינות.
אנחנו מדברים שמדברים על התופעה הזאת, היא לא הושתקה, אף אחד לא השתיק אותה, היא מקובלת.
עדיין יש טענה של תת דיווח, הרבה מאוד רופאים טוענים שנניח אצלהם ראו הרבה יותר מקרים מהמקרים שמשרד הבריאות מתייחס אליהם. אתה רוצה להתייחס לזה? כן, גם מיוקרדיטיס.
הסיכוי
באחת מקופות החולים טוענים שיש כ-20 מקרים, בעוד משרד הבריאות מדבר על 11 מקרים. אז רק קופת חולים אחת, 20 מקרים, זו טענה פנימית.
אז יכול להיות שיש כמה מקרים שפוספסו, ואני חושב שהרוב זה.
היו גם כמה מקרים של דום לב בתקופה האחרונה שקיבלו הד בתקשורת, השאלה אם נבדק כן.
בסופו של דבר, מי שלא יתחסן,
אתה מעריך שכולם יחלו.
כולם ידבקו, מה זה מעריך? זה די ברור, יהיו עוד ועוד גלים, בסוף כולם
יכול להיות שכבר רבים נבדקו, נחלו ולא נבדקו, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו למרות זאת מחסנים אותם, ואולי אפילו מגבירים את התגובה החיסונית שלהם.
אני לא יודע אם רובם נדבקו כרגע, הסקרים הסרולוגיים בינתיים לא הוכיחו את זה, אבל כמות יפה מהציבור כבר יפה, כמות גדולה מהציבור נדבק.
כן, ועדיין המספר הילדים שחולים הוא יחד.
את מבינה מה קורה פה? איזה אנדרלמוסיה, איזה כאוס, שום דבר פה לא עוזר, ראית איך הוא מגמגם? פשוט מטורף. ושימי לב מה שאמר הפרופסור בהתחלה, הוא אמר, יש כל מיני תופעות משונות ומשונות שהם לא רשומים, כאילו אם זה לא רשום ב-FDA זה לא קיים. עכשיו, את קיבלת פה תופעה שהיא יחסית, לא נקראת משהו כמו המיוקרדיטיס, כמו שיתוק בפנים, כמו דברים שאנחנו רואים הרבה מאוד, שגם את זה הם מכחישים שלא רואים מספיק. את פשוט, העניין הזה שאת איבדת שליטה על העניין של הבליעה, שמי, זה מפחיד.
נכון.
זה מטורף.
אין לי פשוט חיים. מאז, אני לא מצליחה לאכול, אני יורדת במשקל, אני מאבדת ויטמינים, אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני כן, אני בקושי מצליחה לתפקד ביום יום שלי.
מה זה אומר? עכשיו כאילו, אגב, באיזושהי עבודה שמצריכה תו ירוק או משהו?
כרגע לא ביקשו ממני, אבל אני כן לומדת, וכן עצרתי את הלימודים שלי, כי אני לא יכולה להיכנס לאוניברסיטה כרגע, והאבסורד שיש לי שתי חיסונים, ואני לא יכולה לרכוש השכלה.
למה זה? אני, דרך אגב, לגבי האוניברסיטה, אני עשיתי זום לפני כמה ימים, זה יום אנחנו, ביום שני אני חושבת, כן, יום שני עם החבר'ה באוניברסיטה, ביום שלישי היה גם כן את הדיון, שבין היתר הם דיברו על התו הירוק, הם אמרו שיכול להיות, כי את התו הירוק זה רק למקומות לא חיוניים, ובמקומות חיוניים הם לא שמים את התו הירוק, אז למה הם שמו את זה באוניברסיטה? אוניברסיטה זה לא מקום חיוני, אז לא ברור עדיין אם יבוטל או לא יבוטל התו הירוק, אבל למה בעצם את לא לומדת באוניברסיטה? את לא עושה את הבדיקות האלו? אתם צריכים לעשות בדיקות אנטיגן שעולות גם און תואפות, נכון?
נכון. בגלל זה אני לא מתכוונת לשם שכר לימודים מטורף לשנה, ולשלם גם בדיקות אנטיגן.
הבנתי שזה יצא כאילו בשכר לימוד.
בדיוק, אז כבר לא שווה לי, זאת אומרת, כן, עדיף
גם ככה לסטודנטים גם ככה לסטודנטים היה קשה לשלם את שכר הלימוד, וכמובן לנהל חיים עצמאיים, לזכור דירה עם שותפים או משהו כזה, ועכשיו מאמיסים עליהם פי שתיים.
נכון.
מה, איך זה יכול להיות דבר כזה? שהם עושים דבר כזה.
אני לא מצליחה להבין את ההיגיון, ומי שמחוסן יכול להגיע, להיכנס ככה, יכול להיות שהוא חולה ואף אחד לא בודק אותו, ואני נכון. שאני שני חיסונים, אז אני לא מצליחה להבין. לא, אני גם את מי שלא מחוסן בכלל, אני לא מצליחה להבין.
להיפגע ממש קשה, ראית מה שרון אלרעי פרייס אמרה? פגיעה חמורה. פגיעה חמורה תיתן תו ירוק, אבל אולי הפגיעה כל כך חמורה שכבר לא, הבן אדם לא יצטרך את התו הירוק, למה הוא יושב בבית ומשותק, הוא לא יצא להופעה, הוא לא יצא לקניון, וואלה, זאת מה, לכי תדעי, זה כל התרגיל, פשוט.
אם מבחינתה זה מה שיש לי, זה לא קשה,
באדם עם פגיעה חמורה מעניין אותו התו הירוק, בואי. מה מעניין אותו התו הירוק בלאדם עם פגיעה חמורה, כל החיים שלו נהרסו? מה, אתם לא נורמליים? נפלתם על הראש? מה יש לכם? מטורף לגמרי. פשוט מטורף לגמרי. אז את גם סיפרת לי על עוד אנשים שאת מכירה שנפגעו מהחיסון, יש מישהו שקיבל את החיסון השלישי, בן 42, נכון? את רוצה? נכון,
כן. זה חבר קרוב שהתחסן במנה השלישית, הכריחו אותו מעבודה להתחסן, עובד במשרד ממשלתי, הוא קיבל את החיסון, כמה ימים אחרי הוא הרגיש מין שפעת קלה, הוא לא ייחס לזה חשיבות, אמר זה יעבור, זה התקררות של העונה. באמת עבר כשבועיים לאחר החיסון, הוא יושב בסלון, הוא מרגיש לחץ בחזה, הוא לא מצליח לנשום, הוא מתחיל להזיע. הוא אומר לאשתו, תקחי אותי עכשיו למיון, כי אני עומד למות, אני מסיים את החיים שלי פה.
אוי.
לקחו אותו למיון, לא עשו לו שום בדיקה לשריר הלב, שום דבר, עשו לו צילום חזה. הדבר היחיד שראו שם זה ציסטות בריאה.
וואו.
שמכסת הריאה, ציסטות שמכסת הריאה. אמרו לו, יש פה עומס בבית חולים, אנחנו לא יכולים לאשפז אותך, תלך לאשפוז ביתי, ותקבל שם אנטיביוטיקה דרך הווריד. מקבל את האנטיביוטיקה כמה ימים אחרי
בבית,
זה...
בבית, זאת אומרת, שולחים אותו עם אינפוזיה הביתה.
שולחים אותו עם אינפוזיה, עם קשיי נשימה עדיין.
למה?
לשום חמצן.
למה?
התירוץ שלהם זה שיש מחלקות מלאות של קורונה כרגע, וצריך מיטות, ואי אפשר להשפז, ועדיף שהוא לא יהיה שם, כי אולי הוא יחטוף קורונה. החליטו לשים אותו באשפוז ביתי.
מה זאת אומרת, הוא יחטוף קורונה? מה, הוא לא יכול להיות במחלקה אחרת, שאין שם קורונה? מה זה... מה הקשר?
אני לא יודעת, אני גם מנסה להבין, אני גם לא מבינה למה בכלל, אני לא מסתכלים לו
מחוסן,
מה קורה לו.
הוא גם מחוסן בבוסטר, לא? כאילו...
נכון, אבל זה
מה,
בכלל מוזר
לא
ש... בדיוק, כן. אין לי תשובות, אני... אין לי תשובות, כל ההתנהלות
שלו... רוצה שאני אספר לך משהו? אז זה רץ בקבוצות, אני לא בדקתי את זה, אבל אני, יש דברים, את יודעת, שאנשים כותבים, והם לא כותבים כדי סתם לספר, ואיזה מישהי סיפרה, שידוע לה על אנשים מהצבא, קצינים, שלקחו, היה גל מטורף, תביני, 3 מיליון אנשים קיבלו חיסון שלישי, כמה אנשים מהם נפגעו, לא מעט, אוקיי? בתוך איזשהו גל עכשיו של תחלואה, והם לקחו את האנשים שהיו חולים קשה עם קשיי נשימה, בדיוק כמו שאת מספרת לי עכשיו, והם נתנו להם לטיפול ושלחו אותם הביתה כדי שהם לא יגיעו לבית חולים, שזה לא ייכנס לסטטיסטיקה. שזה לא ייכנס לסטטיסטיקה של מחוסנים, מאושפזים, עם בוסטר שלישי וזה, כדי תקשיבי, יש פה דברים שהם באמת, ואחר כך הם הגיעו למיון, יודעת מה קורה לבן אדם, שמו אותו בבית, הם נתנו לו טיפול, הם בקשר עם כל מיני קצינים שעוזרים להם לחלים בבית או דברים כאלו, ואנשים האלו פשוט הגיעו למצב ממש מסוכן של סכנת חיים, והגיעו למיון, וממש התמוטטו שם, ואמרו להם, מי אמר לכם? מי אמר לכם? מי שחרר אתכם? אתם באתם לפה, אתם הייתם פה, היו צריכים להשפז אתכם. מי שלח אתכם הביתה? וזה היה מבצע סודי. עכשיו, מי שלא רוצה להאמין, שלא יאמין, אבל שיגגל, ויראה איזה עסקה בנט סגר, עם נעלי בתי חולים, אם אני לא טועה, זה היה בסוף, לקראת סוף אוגוסט, אוקיי? אחרי שהיה הרבה הרבה הודעות שמחוסנים חולים, מחוסנים חולים, מחוסנים חולים, פשוט ניסו לבלום את זה, אוקיי? והוא אמר, אתם תקבלו תקנים, אם אתם לא תספרו מה קורה בבתי החולים. עכשיו, לא היה מצוין בכתבה, אם לא תספרו מה קורה למחוסנים בבתי החולים, אבל אני מאמרת על זה, שזה מה שהיה, אבל הם פשוט השמיטו, הסכימו להשמיט, על המחוסנים, אם אתם לא תגידו כמה מחוסנים מאושפזים שם. כי את רואה שהם קיבלו תקנים, אבל הם מספרים כמה לא מחוסנים נמצאים, והמבין יבין, זה מה שיש. זה מה שקורה. ליאת, את רוצה להגיד משהו לא יודעת מה, לראש הממשלה, לשר הבריאות, את רוצה, את בן אדם מן השורה, את קיבלת את החיסונים, אמנם לא חשבת שהם יועילו לך, אבל גם לא חשבת שהם יזיקו לך, אחרת לא היית מקבלת אותם. היום את נמצאת במצב, את אימא, נכון?
נכון.
נכון? ואף אחד כאילו משירותי הרפואה לא באמת בא ואומר לך מה את יכולה לעשות כדי לשפר את מצבך. אין להם תשובה, נכון?
הם לא יודעים. הם לא יודעים בעצמם. הם לא חושבים שיודעים שזה בכלל תופעת לוואי שיכולה להיות של חיסון. אין לי תשובות מהם, מטרטרים אותי מרופא לרופא, אני לא יכולה לגלל את הילדה כמו שצריך, אני לפעמים לא פשוט שוכבת במיטה ובדיכאונות, זה לא חיים, ואין להם תשובות, מטרטרים אותי ואין להם תשובות, והכל אין קשר לחיסון, או שהופכים אותי להיות פשוט מתנגדת חיסונים, או פשוט התיוגים האלה כבר.
כן, ואת עכשיו כאילו זאת שקיבלה את החיסון, ועכשיו את מתנגדת לחיסון. זה...
כן, אני מתנגדת לחיסון, אני לא מתנגדת לחיסונים, חיסנתי את הילדה, אני מחוסנת גם אני לא מתנגדת, אבל כל התיוגים האלה, וגם דרך הרופאים, הרופאים, שאני אומרת להם, אני לא עושה מנה שלישית, את מתנגדת פתאום? זה התשובות שלהם.
הבנתי. את בעצם, אחרי שמצאת את ה... את עצמך נפגעת מהחיסון, התחלת לחפש ברשת, והגעת בעצם למקומות של אנשים גם כמוך, או גם מראש, שהשכילו לא לקבל את החיסון הזה, אוקיי? אני חושבת, אני לא רוצה יותר מדי לדבר בעד או נגד החיסון עכשיו, כרגע, בשיחה שלי ושלך, אבל לדעתי, באמת, יש אנשים שהיה להם הרבה יותר מה להפסיד אם הם היו מקבלים את החיסון, והם הסכילו לא לקחת אותו, ואת הגעת לקבוצה שנקראת קבוצה נפגעי חיסונים, גם לנו זה קרה, ונכון?
נכון.
וגם שם את כתבת את הסיפור, וגם ככה גם הגעתי אלייך בעצם, את כתבת שם עלייך וגם כן על החבר הזה עם החיסון השלישי, וכמוך יש הרבה שם? יש הרבה אנשים שנפגעו?
כל יום, כל יום עולים שם סיפורים.
ואת מאמינה להם? את מאמינה להם או שזה סתם אנשים שממציאים, כי בא להם להמציא כל מיני סיפורים? את מאמינה להם שהם נפגעו מהחיסון?
כן, כן, כי אני חוויתי את זה, זאת אומרת, זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, ולצערי גם אנשים איבדו את היקרים שלהם, בגלל זה.
כן. אנשים שכאילו רואים שממש מיד לאחר החיסון, אנשים, את מכירה אנשים בריאים שלאחר החיסון נפטרו מהסיפורים בקבוצות שם?
אני כן. יצא לי לעקוב ואישית גם לדבר עם כמה. וכן, זה סיפורים אמיתיים.
טוב, אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה עוד בהמשך, ונקווה שההסתה הפרועה הזאת היא נגד מי שבעצם רוצה רק להוציא את האמת לאור, ולהגיד חבר'ה, לא הכל אפקת קסמים, דבש וסוכריות קופצות, ותסתכלו בעצם על העבודה של החיסונים עכשיו, תסתכלו מה קורה, הם מדברים על... זריקה שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, שמינית, whatever, ואנחנו נסיים גם כן בסרטון שהם הלכה למעשה גם אומרים את זה. אני רוצה להודות לך, את רוצה להגיד איזה משהו לסיום? עוד איזה...
לא, זהו.
בעצם שיחה, את צריכה להגיד איזה משהו, אולי את רוצה להגיד משהו ל... לאנשים בממשלה, יש איזה משהו, איזה מסר שהיית רוצה להעביר להם על הסיטואציה עכשיו, על מה שקורה?
כן, שיתנו לנו להחליט על הגוף שלנו, לפני הכל, וגם אם באמת יש נגיף ואנשים נפטרים, ותעשו את זה בחוכמה, תעשו את השיקולים הנכונים, ותיתנו את זה לאנשים מבוגרים, למי שהיא מחלות סיכון, לא לנו, שאנחנו כנראה לא צריכים את זה. ושיפסיקו, והכי חשוב, שיפסיקו את ההסתה הזאת, בסופו של דבר, זאת המחלה וזה הנגיף הכי גרוע שיש פה. ההסתה הזאת כלפי מי שחושב אחרת מהנהלים שלהם.
נכון. זה ממש מחלה קשה מאוד, קורונה מאוד מאוד מסוכנת, מאוד מסוכנת, ומה שהיא גרמה, כל התופעות לוואי האלו, מאוד 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 מסוכנות לנו ולחברה שלנו, ובעזרת עדויות כמו שלך, אוקיי? זה קצת עוזר לאנשים להבין את הצד השני שלא מראים בתקשורת. עכשיו התחילו אולי להראות אותו קצת יותר, אבל זה הולך לצד כל מיני גם הידרדרות מאוד מאוד קשה בחוקים וכל הדברים שזה, נקווה שזה ייצר מתישהו. אז תודה רבה לך, ובקשר, באמת תודה.
תודה.
להתראות, ביי. טוב, אז הגענו לעוד סיום של תוכנית. תודה רבה למי שצפה בנו. אנחנו עושים איזשהו קטע קטן לסיום, מבט לעתיד, נקווה שזה יהיה רק, נקווה שכל הדברים האלו באמת לא יגיעו ולא יקרו, אבל תראו מה הם מתכננים לנו, ועל מה הם אומרים, על מה הם מדברים, מה הם יודעים שיקרה, ומה שווים החיסונים שלהם. אם תמשיכו להתחסן,
כולנו נלמד לחיות בטוח עם הקורונה, מיד אני אסביר למה אני מתכוון בטוח, להרבה שנים, אנחנו מתרגשים מהחיסון השלישי, בואו נתכונן לרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. בואו נתכונן לרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני.